הכל חי אונליין, 93fm.co.il. הנפש בראי היהדות, עם יושב ראש מרכז הישגים, הרב דוקטור אייל אונגר.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-058-693-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77, 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי www.93fm.co.il.
שלום, ערב טוב לכל המאזינים, ערב טוב לאשר גרייבר, מנדי אור, ישי פופובסקי, שכאן איתנו באולפן, בהפקה ובהיבט הטכני של האולפן. אנחנו הערב רוצים לפתוח את התוכנית שלנו סביב נושא שנקרא הגישה החיובית לחיים. אדם עם גישה חיובית לחיים, זה אדם שמתמקד בצמיחה ובהתפתחות בחיים שלו. אדם עם גישה חיובית לחיים, זה אדם ששם דגש גדול בחיים שלו על רגשות חיוביים, על תחושת משמעות לחיים שלו. לאנשים ישנה נטייה טבעית לחיות חיים עם משמעות, אבל הם לא כל בני אדם מפתחים את הנטייה הזו. אנשים עם גישה חיובית, אלה אנשים שעוסקים בלפתח את היכולות שלהם, לזהות את המשמעות שלהם, לפתח את התכונות החיוביות שלהם, כמו שמחה, אומץ, נחישות, יצירתיות, למידה, מתינות, שליטה עצמית, ועוד הרבה תכונות חיוביות. אנשים עם גישה חיובית לחיים, שמים הרבה דגש בחיים שלהם, איך לפתח את הצדדים היותר טובים שלהם, מאשר לזהות ולהעמיק בחסרונות שלהם. זה לא אומר שאנשים גישה חיובית לחיים, הם אנשים נאיבים, הם מודעים לחסרונות שלהם, הם לא אומרים שהכל טוב. יחד עם זאת, הם שמים יותר דגש על היתרונות שלהם. כמו שאמר רבי ישראל מסלן, שאדם צריך להכיר את החסרונות שלו בשביל לתקן אותם. יחד עם זאת, הוא צריך להכיר את המעלות שלו, מכיוון שהם כלי העבודה שלו. לא פעם בני אדם מרגישים עם עצמם מאוד חכמים. הם יודעים לנתח כל מיני בעיות אצל אנשים אחרים. הם יודעים לזהות חסרונות, הם יודעים להבחן את שורש הבעיה. הם מרגישים חכמים מאוד, שהם יודעים לזהות שהאדם האחר הוא עצלן בהווה. למה? כי בעבר ההורים לא נתנו לו מספיק עידוד. לא משנה אם הניתוח הזה נכון או לא נכון, וגם אם הוא נכון, לפעמים הוא שטחי מדי, כי ישנם עוד הרבה סיבות להתנהלות של האדם שהם מנתחים בהווה. אבל האדם הזה שמנתח את האנשים האחרים, הוא אוהב להרגיש חכם, הוא אוהב להרגיש שהוא מבין מה קורה בשטח ואיך בני אדם מתפקדים. נוח לו להרגיש שהוא חכם, והוא יודע לנבור בעבר. אולי הוא באמת חכם, אבל הוא לא נוהג בחוכמה. אולי הוא באמת משכיל, אבל הוא לא עובד עם מספיק שכל. אולי מזהה בעיות, אבל הוא לא מזהה איך להפיק מעצמו את המירב בחיים שלו. אולי האדם הזה מפתח את החשיבה שלו, אבל הוא לא מפתח את היכולות שלו להפיק מעצמו את המירב, כי הוא מעסיק את עצמו יותר מדי בצדדים השליליים של החיים. זה בסדר להיות ריאלי ולהיות מודע לבעיות שיש בחיים, אבל זה לא בסדר להפוך את הבעיות לחזות הכל. הוא יותר מדי שם דגש על חצי הכוס הריקה של החיים. וזה למרות שהעולם הערבי נעשה עשיר וסווה, כמו שלא היה מעולם בהיסטוריה האנושית. בכל זאת, בני אדם שמים הרבה דגש על החסרונות שישנם בחיים. שיעורי הדיכאון והחרדה עולים, והעולם סובל מהבעיה הזו. ממצאים שמגיעים מהעולם הערבי, כולל בישראל, מלמדים שכ-20% מהילדים שנולדים כיום צפויים לסבול מהפרעות של דיכאון וחרדה עד גיל 18. לפעמים, שורש הדיכאון של אנשים זה עודף פינוק. הורים שמפנקים יותר מדי את הילדים שלהם, אלה הורים שמרגילים את הילדים שלהם לא לעשות בשביל להרגיש טוב, אלא לסמוך שמשהו יקרה בשביל שהם הילדים ירגישו טוב בחיים שלהם. דווקא ילדים שגודלו וחונכו עם זמנים של פינוק, אבל גם זמנים של עצמאות מבחינת הילד וזמנים שהילד חווה מדי פעם הרגשת עסקול, זה מה שמאפשר לילד להתפתח בצורה בריאה, כי הוא כבר התמודד עם תסכולים בחיים שלו. זה לא אומר שהורים צריכים לתסכל את הילד, החיים כבר יתסכלו את הילד בצורה, כל אחד לפי צורת החיים שלו. אי אפשר להימנע מזה. העיקרון הוא שהילד גם צריך מדי פעם להתמודד עם תסכולים. העיקרון הוא שההורה לא צריך למהר ולפנק את הילד אם הילד מרגיש רע ומתוסכל. לפעמים ילד אומר, משעמם לי בחיים. לא על כל שעמום צריך שההורה ירגיש צורך לפנק את הילד ולתת מענה בצורה של מתנה או חטיף, לקנות המתק, לשחק איתו. לפעמים טוב שההורה יאמר לילד, אני מבין את התסכול שלך. יחד עם זאת אני סומך עליך שתמצא מה לעשות ולא לעזור לילד לעשות משהו. לא תמיד אפשר מדי פעם לעזור, אפשר מדי פעם שילד אומר שמשעמם לתת לו המתק. אבל העיקרון הוא שצריך גם כן לתת זמנים לילד שיתמודד לבד עם הרגשות שלו. לאפשר לילד לחוות את הדיסקול, לאפשר לילד לחוות את השעמום, לתת לילד לחוות את הרגשה הלא נעימה, ואז בעד הרגתיות הוא יתמודד עם המצב, הידי שהוא יחפש בדרכו שלו איך אפשר לשפר את המצב הרגשי שלו. כך הילד לומד להרגיש הרגשה לא נעימה, ויחד עם זאת הוא עצמו מתמודד עם המצב. הוא לא נכנע לרגש השלילי, אלא הוא מטפל ברגש השלילי. לא צריך לזלזל בילד או לומר לו שאנחנו לא רוצים לשמוע אותו, אבל כן לומר לילד משהו בסגנון של אני מבין שמשעמם לך, אני כעת לא יוכל לעזור לך, אבל אני בטוח שתמצא מה לעשות, וללכת מהמקום ולאפשר לילד להתמודד עם המצב לבד. הדבר שתיארנו עכשיו, שבני אדם וילדים שמחונכים להיות בני אדם, שהם מפונקים, לא פעם סובלים מדיכאון יותר מאנשים אחרים, כי הם לא יודעים להתמודד עם רגש רע. מיד שמרגישים רע, הם רגילים שעושים בשבילם הכל. ואז יבוא יום שהם יהיו גדולים מדי, ואי אפשר לעשות בשבילם הכל, ואז הם ירגישו רע, הם ירגישו מתוסכלים, ולא ירוצו איך לקום מהמיטה ולעשות משהו, כיוון שמרגישים רע, ואין מי שעכשיו יפנק אותם ויעניק להם. הם מפקידים את עולם הרגשות שלהם בידי מישהו אחר. דווקא אדם שעושה יוצר, פועל, מתפקד, זה אדם שמרגיש טוב עם עצמו. זה אדם שמרגיש יצירתי יותר, חזק יותר, עם ביטחון עצמי יותר גדול. הם מרגישים טוב יותר האנשים האלה. מעניין שמחקר מראה שכך זה גם לגבי בעלי חיים. בעלי חיים שחיים בג'ונגל, ובעלי חיים שחיים בגן חיות, הם לא חיים באותה צורה. הם לא משקיעים את אותו אנרגיה בחיים שלהם. בעלי חיים שנמצאים בג'ונגל, היות שהם רגילים לחפש את הטרף שלהם, את המאכלים שלהם, הם מתאמצים הרבה מאוד. ובעלי חיים שנמצאים בגן חיות, הם פחות מתפקדים. לא רק שהם פחות מוצאים אנרגיה מכיוון שיש פחות מרחבים, אלא אפילו דוגמה, כשהם אוכלים, ראו שאותם בעלי חיים, שעקבו אחריהם, בדקו אחריהם, כשהם היו בג'ונגל, כשהם אכלו, הם אכלו ברעבתנות, הם אכלו בעולם מושגים שלנו, בהתלהבות, וכשהם אוכלים גן חיות עם פחות מרץ. אותם פעולות שגרתיות שהם היו עושים בג'ונגל, הם פחות עושים בגן חיות. כי בגן החיות הם היו צריכים לרדוף אחרי הטרף שלהם, הם היו צריכים להילחם, להיאבק, לצוד, לטרוף. זה דרש הרבה פעילות, הרבה עשייה. וזה הוביל גם כן, בכל אופן, איך שאנחנו רואים את בעלי החיים, גם בזמן האכילה, לאכילה עם יותר אנרגיה, יותר מרץ, מה שאין כן כשהם נמצאים בגן חיות. אז כך, התפקוד של האדם שאדם מתפקד, שאדם פועל, זה משפר את הגישה החיובית שלו לחיים. הוא יותר פועל, יותר מתפקד, ואנשים שיש להם גישה חיובית לחיים, מקבלים בתמורה תוספת של בין 7-8 שנים בתוחלת החיים שלהם, כך שמשתלם להיות אופטימי. אדם עם גישה חיובית לחיים, אדם אופטימי, אז זה לא אדם נאיבי. לא פעם אנשים מתבלבלים בין אדם נאיבי לאדם אופטימי. אז נגדיר, אדם פסימי זה אדם שרואה רק רע בחיים שלו. אדם נאיבי זה אדם שרואה רק טוב בחיים שלו. אדם אופטימי זה אדם שרואה את הרע בחיים שלו, אבל גם רואה את הדרך להתמודד עם הרע בחיים שלו. הוא לא נאיבי שלא רואה רע, הוא פשוט רואה את הכוח ואת היכולת להתמודד עם הרע. במאמר מוסגר, למי יש נטייה להיות יותר נאיבי? לגברים או לנשים? התשובה היא, גברים. גברים הם יותר מאמינים שהם יצליחו ויגיעו להישגים שהם לא צפויים. לדוגמה, הגבר יכול להאמין שהוא ישקיע 30 אלף בעסק וירוויח 200 אלף. שזה אפשרי, אבל זה פחות מציאותי. הם גם יותר נאיבים בכך שהם חושבים שלי זה לא יקרה יותר מאשר נשים. אז גברים בהיבט מסוים הם יותר נאיבים מאשר נשים. אנשים אופטימיים נוטים לראות קשיים כדבר משתנה, נשלט, חולף, זמני, לא בהכרח מייצג מצבים אחרים בחיים. לעומת זאת, אנשים גישה חיובית בחיים יראו קושי כדבר שימשיך כל הזמן, דבר בלתי נשלט, דבר שמייצג הרבה מאוד מצבים מהחיים שלהם. אנשים גישה חיובית אלה אנשים שמשקיעים מלכתחילה איך להרגיש טוב, לא רק איך להימנע מהרגשה רעה. אנשים גישה חיובית לחיים אלה אנשים שבמהלך שגרת החיים שלהם מרגישים יותר רגשות חיוביים מאשר רגשות שליליים. ורגשות חיוביים מוקרנים החוצה וגורמים לאנשים אחרים להתקרב ולרצות להיות בחברת האנשים שמרגישים טוב בחיים שלהם. מה שמאפשר לאנשים שמרגישים טוב בחיים שלהם, ליצור יותר קשרים, אנשים אחרים, יותר הזדמנויות, יותר אפשרויות להתפתחות. אדם שמרגיש טוב הוא בדרך כלל אדם יותר יצירתי מאנשים אחרים. ולכן הוא גם יותר מצליח להפיק מעצמו ולכן גם יותר קל לאנשים כאלה להתמודד עם מטלות בשגרת החיים שלהם. מחקר מעניין שהשתתפו בו רופאים שהתבקשו להבחן מחלה מסוימת. רופאים, חלקם, קיבלו חפיסת סוכרות קטנה ששיפרה את מצב הרוח שלהם לפני האבחון. אותם רופאים חשבו בצורה פתוחה יותר והגיעו לתוצאות טובות יותר מרופאים אחרים שלא קיבלו מתנה לפני האבחון. כלומר שמצב הרוח חיובי מפתח יצירתיות ויכולת חשיבה טובה יותר. אנשים שהם יותר מאושרים בחיים שלהם, יש להם גם יותר יכולת סיבולת לכאבים פיזיים בחיים שלהם. לאנשים שמחים יש גם מערכת חיסונית טובה יותר. אנשים אופטימיים אלה אנשים שמאריכים חיים, אמרנו בין 7-8 שנים יותר מאנשים אחרים בממוצע. עכשיו זה מובן גם למה. המערכת החיסונית טובה יותר, בריאים יותר, הם מרגישים טוב יותר עם עצמם. נשאלת השאלה איך בודקים מי אדם פסימי ומי אדם אופטימי. התשובה היא, בשביל לבדוק מי אדם פסימי ומי אדם אופטימי, לוקחים קבוצות של אנשים ושואלים אותם שאלות על כל מיני סיטואציות בחיים. לדוגמה, אם מחר תסבול ממשבר כלכלי, איך תגיב? חלק יאמרו אני אקח הלוואה, אחר יאמר אני אראה איך אני הופך את הכישלון לאתגר, אחר יאמר שאני מסתגר בחדר ולא מדבר יותר עם אנשים. כל אחד וסגנון התגובה שלו. שואלים את בני אדם עשרות שאלות בכל מיני סיטואציות, ועל בסיס התשובות שלהם אפשר לראות האם יש להם גישה חיובית או שלילית לחיים. גישה אופטימית או פסימית, ובודקים את אותם אנשים כל כמה חודשים במשך כמה שנים, ורואים האם הגישה שלהם היא כזו כל הזמן, או רק בתקופה מסוימת של החיים. האנשים שהם גישה חיובית ברוב תקופות החיים שלהם, הם אנשים אופטימיים. עוד מחקר מפורסם, שקשור למצבי הרוח של האדם, הראה שאנשים שזכו בהגרלות של כספים, למרות השמחה הגדולה שלהם, על השינוי הגדול בחיים, כעבור בין 4 חודשים לבין שנה, הם חזרו להיות באותו מצב רוח כמו לפני שהם זכו בסכום הכסף. כלומר, אם לפני הזכייה הם היו אנשים פסימיים ושליליים, הם חזרו להיות כאלה גם אחרי הזכייה. ומצד שני, אנשים שנעשו משותקים, רחמנא ליצלן, בין 4 חודשים לבין שנה לאחר מכן, אם הם היו אנשים שמחים לפני שהם נעשו משותקים, הם חזרו להיות אחרי פרק הזמן הזה של בין 4 חודשים לשנה, חזרו להיות שמחים כמעט ובאותה מידה. ההסבר לכך הוא שכל הישג או כישלון הופך בסופו של דבר לדבר שבשגרה. ואז רמת העושר נקבעת יחסית למצב החדש, לא יחסית למה שנצפה מראש. מראש האדם אומר לעצמו שהוא יהיה מאושר מאוד אם יהיה לו הרבה כסף, אבל כשהגיע הכסף הוא יתרגל למצב, אז הוא שוב מחפש ריגושים חדשים. במילים אחרות, אם האדם לא יודע להיות מאושר בהווה, הוא גם לא ידע להיות מאושר בעתיד. יותר מכך, אנשים שמחפשים כל הזמן להתקדם בצורה אובססיבית הם אנשים שלא מרגישים כל כך טוב בחיים שלהם. הם מרגילים את המוח שלהם שרק אי שם במרחבי העתיד הם ירגישו יותר טוב. חסרה להם היכולת להיות אנשים שחווים חוויות חיוביות בהווה. יש להם מוטיבציה להתקדם בעתיד, אבל לא לחוות את ההווה. טוב להתקדם, אבל גם להכיר תודה ולהכיר מה שיש בהווה. הכרת תודה היא תכונה חשובה מאוד, להודות לאנשים הקרובים, להכיר, לכבד, להעריך מה שיש לנו. היכולת הזו היא אחת היכולות שיעידו האם האדם הזה יהיה מאושר בחיים שלו או לא. בעלי המוסר אומרים, מי שלא מעריך מה שיש לו בעולם הזה, לא יוכל להעריך מה שניתן לו בעולם הבא. כמו שחזל אומרים, כל הכופר בטובתו של חברו, בסוף כופר בטובתו של הקדוש ברוך הוא. עוד נקודה מעניינת שקשורה לגישה חיובית. אנשים עם גישה חיובית לחיים, אלה אנשים שיודעים לסלוח לאנשים אחרים. הם גם אנשים מאושרים יותר. ולמה? כי אנשים ששומרים תינה, אלה אנשים ששומרים את הכעס בתוכם. זה לא שיש להם כעס כלפי מישהו אחר, ומתי שהם רוצים משחררים את הכעסים שלהם, אלא הכעס נמצא בתוכם כל הזמן. המרירות לא מפסיקה. תחושה של כעס ונקמה פוגעת בצורה משמעותית בסביבות הרצון מהחיים, כיוון שכל הזמן יש שם משהו שמפריע, עדיין לא בא על מקום בשלום. לעומת זאת, סליחה ומחילה משפרים את סביבות הרצון מהחיים. הסיבה המרכזית לכך היא כנראה העובדה שבסופו של דבר, אפשר לאחסן את הכעס רק בתוך עצמנו. אי אפשר לאחסן את הכעס למשמרת בכספת ולהוציא את הכעס ברגע המפגש עם האדם שאנחנו רוצים לחוס עליו. לכן, שנים שתחושת כעס, כיפוח ונקמה, הם למעשה עונש עצמי, בגלל שלא ניתן לשמור את הכעס רק לצורך המתאים, אלא הכעס נבלע ונשמר בבטן באופן יומיומי, ואז יוצא שהקורבן של הכעס, הכעסן הוא קורבן כפול, הוא סובל גם מהמקרה השלילי, וגם על שימור הכעס, גם המקרה השלילי שגרם לו לכעוס, ולרצות לנקום, וגם על שימור הכעס שלאחר מכן. אנחנו נצא להפסקה, ומיד לאחר מכן אנחנו חוזרים אליכם המאזינים, אל השאלות שלכם, בתחום הנפש, בתחום המשפחה, בתחום מערכת הנישואים, ובכל תחומי האדם.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם יושב ראש מרכז הישגים, הרב דוקטור אייל אונגר.
שלום וברכה.
שלום. רציתי לשאול שאלה בקשר לילד שלי.
כן.
הוא בן 4.5, ופשוט מה שקורה שיש לו ממש פחדים כל לילה לפני שהוא הולך לישון.
כן.
הוא ממש יש לו פחדים, נגיד מסדק בקיר, מאריה, מקוף, וגם שהוא הולך לישון, הוא חולם חלומות ממש כאילו סיוטים. רציתי, אני לא כל כך יודעת איך להתמודד עם זה, אני ממש לא יודעת מה להגיד לו.
כן. הוא היום בן 4, כמה זמן זה?
לא הרבה זמן, באמת מה שעברנו לבית הזה, אנחנו בערך פה איזה 4-5 חודשים, זה בערך התחיל מאז.
מזמן המעבר?
משהו כזה, כן, אבל במיוחד זה התחזק כאילו בחודש האחרון זה ממש, ממש חזק אצלו. כל לילה הוא ממש מפחד מדברים ממש תותיים, אני ממש לא יודעת מה להגיד לו.
כן. קודם כל, יכול להיות שקרה משהו במעבר שגרם לו לפחד. לפעמים, יכול להיות שגם זה התחיל גם קצת לפני כן, אבל יכול להיות שהמעבר הוא עצים משהו. אז קודם כל, יכול להיות שכדאי לדבר איתו סביב נושא המעבר. ולשאול אותו מה קורה עם המעבר, האם הוא אוהב את המעבר, לא אוהב את המעבר, איך זה משפיע עליו.
כן, אני חושבת שאין לו בעיה עם הבת. היינו גרים, כאילו, הוא רגיל, היינו גרים המון בסחירויות ועוברים דירה כמעט כל שנה, אז נראה לי שהוא...
כן.
זה לא נראה לי עניין המעבר, זה כמו, אני לא יודעת, כאילו הוא יכול, למשל אני יכולה להביא לו ספר, ספר של ילדים, והוא יראה שם איזה קוף, אז הוא נורא נלחץ מהקוף. היינו בגן חיות, הוא ראה את האריה, הוא נראה, נורא נלחץ מהאריה. פשוט נכנס לזה מאוד חזק.
כן.
והוא חולם לגב... חלומות בלילה, הוא פשוט קם עם סיוטים, ממש ממש סיוטים. אותי זה מפחיד מה שהוא חולם.
למה? הוא מספר מה הוא חולם?
כן, הוא ממש מספר. הוא מספר בדיוק מה הוא חלם.
כמו מה?
למשל, שנכנס פיל דרך החלון והוא הציל את אחותו, או שהיינו בגן חיות ויש לי תינוקת בת חודש, אז הוא חלם שהאריה והקוף יוצאים מהכלוב ואוכלים לה את כל הראש.
כן.
או כל מיני דברים כאלה.
כן, אז קודם כל לגבי הנושא של המעבר, אני מבין שאת אומרת שיות שהוא עבר כמה פעמים, סליחה, אז כנראה שאם הוא עבר, אתם גרים בסחירות, הוא עבר כמה פעמים, אז כנראה זה לא מפריע. יכול להיות שבעבר זה לא הפריע, מכיוון שאז מבחינתו לעבור דירה לא היה משמעותי, מכיוון שכמה שהתינוק, הילד יותר קטן, אז הוא פחות... פחות יכול להתרגש מאירועים כמו מעבר דירה, וזה נכון מכיוון שהוא יותר כל עוד קרוב להורים שלו זה בסדר, אבל ברגע שהוא קצת מתחיל יותר גדול ברמות של גילאים 3, 4 וכדומה, אז לפעמים בגיל הזה היות שהוא כבר מתחיל לאהוב את החדר שלו ואת המקום שלו בבית וכדומה, ואת זה הוא מאבד, אז יכול להיות שיש איזושהי תחושה של שינוי שאולי הוא מרגיש שמאבד קצת שליטה. מה גם שאנחנו רואים שזה מתקשר גם בזמן. אבל אנחנו יכולים להסתכל על הדברים גם במבט נוסף. עוד מבט שחשוב להסתכל על הדברים זה מבחינתו הוא חווה חוויה של פחדים של ילדים, שבכלל ילדים יש להם הרבה, הדמיון שלהם הוא חזק יותר מהמציאות. הוא מפותח ברמה כזו שהם מאמינים לדמיון יותר מאשר המציאות. ולכן, לפעמים כדאי למצוא את הפתרון לבעיה, לא במציאות, אלא בדמיון. כלומר, לפעמים אנחנו אומרים לו, תראה איך עכשיו קוף ייכנס לתוך הבית, הוא לא יכול להיכנס, הרי כל הדלתות והחלונות, הכל סגור, אז הוא בכל מקרה לא יכול להיכנס. ואז...
אני אומרת לו את זה, אני אומרת לו, למשל, קוף וארי יש רק בגן חיות, והוא מנסה למשל... יש לו אחות בת 3, אז הוא מנסה להפחיד אותה גם, שרה, יש זה... קוף, אז אם אתה לא, קוף רק בגן חיות, והוא כן. יודע את זה.
נכון, אז זה, אני, מה שאני אומר, שאנחנו כהורים, אנחנו אומרים לילד, הילד הוא הקוף רק בגן חיות, והוא לא יכול להיכנס, אבל זה לא עוזר בכלל, לא רק שזה לא עוזר, זה גם יותר מפחיד את הילד. למה? כי בחוויה של הילד, הקוף הוא כבר בתוך הבית. אז אנחנו עכשיו נאיבים, אנחנו מאוד נאיבים, אנחנו אומרים שהקוף בגן חיות, איך הוא בגן חיות, הוא כבר בתוך הבית, הוא מתחבא מתחת למיטה. ואם נחפש מתחת למיטה ולא נמצא אותו, זה בגלל שהוא מאיר, הוא כבר עבר למיטה אחרת. אז הוא מבחינתנו, הילד רואה, הקוף מבחינת הילד, הוא נמצא בתוך הבית, וכשאנחנו נגיד לו שהוא לא בתוך הבית, ואין סיכוי שהוא ייכנס, זה אמרה שצריך להגיד אותה, ואתה לי באיזה הקשר, אבל כשאנחנו אומרים את זה רק ככה, הילד לפעמים מרגיש יותר מבועל. כי אין בכלל מי שמבין אותו בעולם שלו. הוא ממש בודד בעולם שלו. לכן, לפעמים, כדאי לעשות בדיוק משהו הפוך. אם נגיד הוא מפחד מקוף, אז אפשר להגיד לו, אתה יודע שקופים יש רק בגן חיות. אבל אז להוסיף ולומר, אבל אני מבינה שאפשר לפחד מקופים. וקופים זה יכול להיות מפחיד. אבל, אתה יודע שיש קופים שהם מאוד נחמדים. אפשר גם כן להכין להם כוס שתייה. או אפשר לצייר להם ציור אם אתה רוצה. כי יש כאלה שהם מאוד נחמדים, אפשר גם לשחק איתם ויצחוק איתם. אולי אפילו לסדר להם איזה פינת ישיבה בחדר, יש לך שאם הוא יגיע הוא יוכל להיות שם. אתה יודע מה? יש לי פה איזה בננה או שתיים, בוא ניתן להם את זה, בוא נכין להם. זה בשבילהם, רק שהם יגיעו לכאן, שגם יהיה להם מה לאכול. וכך אנחנו אולי את עצמנו מפחידים יותר, אבל את הילד הוא מרגיש שבעולם הדמיון שלו, אנחנו פתרנו את הדברים. כי הבעיה היא לא הגיונית. אם הבעיה לא הגיונית, אי אפשר לפתור אותה בעולם ההיגיון. הבעיה היא בעולם הדמיון שלו, ולכן לפתור את הבעיה, זה ללכת גם אל עולם הדמיון שלו. אז גישה כזו יכולה יותר לעזור להרגיש ביטחון שאנחנו איתו באותו תסריט. וכמה שאנחנו יותר נהיה הגיוניים, אנחנו יותר נפחיד אותו. כי הוא ירגיש יותר בודד בעולם שלו. עדיף להיכנס לעולם שלו, להסכים עם העולם שלו, נכון, קוף יכול להיות מאוד מפחיד. אחרי שנכנס, אחרי שהורשנו להיכנס לתוך העולם שלו, אז אפשר להתחיל להגיד, בתוך העולם שלו, לנווט את הספינה למקום אחר. אבל קודם כל צריך לקבל אישור להיכנס לתסריט הזה שהוא חווה בראש שלו.
אבל זה ממש יכול להיות, כאילו, זה יכול להיות מכל דבר. למשל, הוא אוהב לקרוא ספר לפני שהוא נרדם, אז כל ספר שאני מביא לו, אם אני מפחד מזה, ואני מפחד מזה, ואני מפחד מזה, ואני מפחד מזה, זה כאילו, זה לא נגיד, כאילו, אוקיי, קוף אני עוד יכולה להבין, קוף נכנס, לא נכנס, אבל סדק בקיר, עכשיו איזה תמונה, משהו קטן בספר מפחיד אותו.
יכול להיות ש...
והוא קם בלילה, והוא קם כל הזמן בלילה, כל איזה שעה, אם אני מפחד, אני מפחד, אני מפחד, אם אני מפחד, אני רוצה לא לפחד, אבל אני מפחד, הוא ממש יש לו פחדים.
יכול להיות שמרוב שהוא, שבהתחלה זה היה פחדים אמיתיים, אבל עם הזמן, המוח שלו קישר בין פחד לבין יחס. פחד שווה יחס. מתי אני מקבל כזו דאגה מאמא שלי? מתי אמא שלי כל כך מתעניינת מה קורה, איך קורה איתי וכדומה? טוב, נכון שאולי היום כבר אין לה הרבה סבלנות אליי, אבל בהתחלה, כמה סבלנות היה? הרבה. וזה לא יהיה, וזה לא יכול להיות, וזה בסדר, ומקבל חיבוק, ומקבל הרבה מאוד תמיכה. יכול להיות שהוא קישר גם לתחושת הפחד, תחושה של, מבחינתו, הרבה יחס חיובי וטוב. והיות שהוא קיבל הרבה יחס חיובי וטוב, אז יכול להיות שזה כבר תופעה שהיא משמרת את עצמה. זה, הפחד הוא כן פחד, אני לא אומר שהפחד הוא לא אמיתי. הפחד על אוטומט עובד, והמערכת הטבעית של המוח שאמורה ליצור איזשהו תהליך של השבטת הפחד, פחות עובד שם. למה? כי מבחינתו, למה צריך להשביט את הפחד? סך הכל, אפשר לקבל מזה תגמולים לא רעים בכלל. לכן, אחרי שנכנסנו כך אל עולם הדמיון שלו, כמו שתיארנו, כן יהיה חשוב, לדוגמה, כשהוא מתאר איזשהו דבר שנגיד ספר וכדומה שיכול להפחיד אותו, אם יש ספר אנחנו יודעים שיכול להפחיד אותו, אז אנחנו נאמר לו משהו בסגנון הזה. נאמר לו, תראה, עכשיו אתה הולך לישון. אם אתה רוצה לקרוא ספר לפני שינה, אתה יכול, אבל אם והיה ותפחד מהספר, אנחנו לא נוכל להיכנס לחדר ולשאול מה שלומך ומה נשמע, ועוד פעם להיות כאן ולעזור. תעשה עכשיו מה שאתה רוצה, אנחנו לא הולכים להיות פה יותר מדי. ואז הוא לא, כמובן, ייקח ספר, הוא לא יקשיב לנו, כי הוא מבין שכנראה אנחנו כן נגיע לשם. ואז מה שנעשה זה שהוא ירגיש את הפחד, ואנחנו נלך לחדר, ואפשר לתת לו חיבוק, ולהגיד לו שאנחנו פה, ואנחנו איתו, אבל להיות לא בתוך החדר שלו, אלא מחוץ לחדר. הוא יכול לשמוע אותנו שאנחנו נמצאים באזור החדר שלו וכדומה, אבל לא להיות שם ונסות יותר מדי להרגיע אותו. חשוב לאפשר לו מצד אחד רקע, שאנחנו שם באזור, אבל לא קרבה רבה מדי. ולמה? כי הרקע שאנחנו שם באזור ולא קרבה רבה מדי, זה מה שיאפשר לו ללמוד להתגבר על פחד. כי אם אנחנו שם לידו כל הזמן, הוא לעולם לא יתגבר על פחד, כי אנחנו מתגברים על הפחד שלו, כי אנחנו בסביבתו, ואנחנו עוזרים לו להתגבר על הפחד שלו. אם אנחנו נהיה רחוקים מדי, יכול שזה תהיה עוצמת פחד שהוא לא יוכל להתגבר עליה. אז כדאי ללכת לאיזשהו תהליך שהוא בדיוק באמצע. מצד אחד אני לא קרוב מדי, מצד שני לא מתנתק, אני שם באזור החדר ושם אני אעשה דברים. מה שאני צריך לעשות, אני אעשה לעשות קרוב לחדר שלו. אבל מחוץ לחדר שלו. אני אגיד לו, אנחנו כאן, אנחנו באזור, אנחנו פה, אנחנו אוהבים אותך ואנחנו שומרים עליך, עכשיו אתה יכול ללכת לישון. לא להתווכח איתו, לא להרים את הקול, לצעוק, לא להתייחס יותר מדי. אפשר לדבר בטלפון עם מישהו, לדבר עם אנשים אחרים, להיות שם ברקע. וכך, יש לו מצד אחד פחד, אבל במינון נמוך יותר. היות שהפחד יהיה במינון נמוך יותר, אז יהיה לו קל יותר להתגבר על הפחד. כי כשאנחנו רחוקים, אז הפחד הוא במינון גבוה מדי. כשאנחנו קרובים, אז אנחנו מרדימים אותו, ואנחנו מתגרים לפחד שלו. אנחנו רוצים את האמצע שלו רמת מינון של פחד שיוכל להתגבר עליו. וכך בהדרגתיות נוכל לעזור לו להתגבר על הפחד שלו.
אני מבינה. יופי, תודה רבה.
בבקשה.
כל טוב.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב, תודה על התוכנית.
בבקשה.
אני יש לי ילד בגיל 10, כן. שאומר לי שאין לו כוח לכל מיני פעילויות, זה כמו לרדת לגינה, ללכת לחנות, לקניות, אין כן. לי כוח, אין לי כוח.
כן.
וגם דברים קטנים שמבחינתי זה בסדר, הוא אומר, וואו, איזה צרות יש לי. כאילו, הוא רואה הכל כזה קשה.
כן. כבר כמה זמן הוא רואה את הכל כל כך קשה?
שנתיים.
שנתיים שהוא רואה את הכל קשה. מה קרה לפני שנתיים?
אני לא יודעת מה, שום דבר רציני לא קרה. אני לא יכולה לקשר את זה למשהו.
הבנתי.
אבל אני אומרת שנתיים בערך.
כבר שנתיים בערך שהוא אומר שאין לי כוח, והוא מסרב לכל מיני משימות, וזה שתי הבעיות שאנחנו מדברים עליהן, נכון?
כן.
יפה. אם אנחנו ניתן לו פרסים, אז כן יהיה לו כוח?
פרסים?
ניסיתם פעם?
אני לא ניסיתי, אני לא ניסיתי. כן, מבחינתי כאילו, טוב, נלך, אני אקנה לך מה שאתה רוצה.
ואז מה הוא אומר?
אני אקנה לך גלידה, ואני אקנה לך המבורגר או משהו כזה, דברים, אז כן.
אז יש לו כוח.
כן, אז הוא יבוא.
הבנתי. אני שאלתי את זה מכיוון שלפעמים ישנם ילדים, יש תופעה כזו שילדים שסובלים מדיכאון. וגם כשנותנים להם פרס, גם אז אין להם שום כוח, וזה בכלל, ואין להם בכלל מוטיבציה וכדומה. אז על מה הוא אומר שאין לו כוח?
לרדת לגינה אין לו כוח. אין לי כוח.
ומה הוא עושה במקום?
משחק בחמש אבנים.
יכול להיות שבגינה...
או שקורא ספר.
בסדר גמור, זה לא בטוח שזו בעיה. זה שאין לו כוח ללכת לחברה, יכול להיות שהוא פחות חברותי, יכול להיות שיש לו קצת פחד סביב חברים, ויש לו יותר נוח, יותר נוח לשחק עם עצמו, לשחק חמש אבנים, או...
או כן, הוא עם ספר. עצמו, הוא עם עצמו, כן.
ואיך הוא בכיתה? מה אמרו עליו?
לא
שהוא גם
דבר.
כן מאוד, מאוד בודד, מאוד לבד?
לא, לא, דווקא יש לו חברים, כן, הוא מתדר.
אני לא רואה בעיה בכל מה שתיארת.
אני רוצה ללכת לחנות, אני לא רוצה להשאיר אותו לבד בבית, אני רוצה שיבוא איתי, אין לי כוח. אז מה...
למה את רוצה שיבוא, שיעזור?
בשביל שיבוא איתי.
בשביל מה?
מבחינת שנלך ביחד.
בשבילך?
כן.
שזה בסדר, בשבילך.
כן.
אם את רוצה בשבילך, אז תגידי לו, עכשיו אתה בא איתי לחנות ואתה בא לעזור לי, ואם הוא אומר שאין לי כוח, אז את אומרת שאתה מגיע למרות שאין לך כוח. לא צריך, לא צריך לשאול אותו.
הוא כן הוא לא... יעשה בסוף. הוא כן יעשה מה שאני רוצה, אבל אני לא מבינה את לא... הסיבות שיש גם דברים אחרים, אין לי כוח.
תראי, יכול להיות שהמילה הזו אין לי כוח, הוא כבר למד שזה פטנט לא רע, עובד כנראה בהרבה מאוד מקרים, ולכן הוא משתמש בביטוי הזה, אבל כל מה שתיארת עכשיו, לא תיארת, לא, אני לא ראיתי שום בעיה.
כן.
בסדר.
טוב, זאת אומרת, זה נורמלי, אני לא חשבתי שזה נורמלי.
זה נורמלי מאוד, זה בסדר גמור, הבן שלך נשמע בסדר גמור.
עכשיו, השאלה...
אין לו כוח למשהו איך... אחד, יש לו הרבה כוח אוקיי. כנראה דברים אחרים. אני אמשיך את השיחה בעזרת השם, אנחנו נצא להפסקה, ועוד עוד כמה דקות נמשיך בעזרת השם את השיחה, בסדר?
טוב.
כמה
טוב.
דקות, תישארי על הקו.
עכשיו איתכם, הנפש ברגיע היהדות, עם יושב ראש מרכז הישגים, הרב דוקטור אייל אונגר.
כן, שלום ערב טוב.
שלום ערב טוב.
חזרנו לשאלה השנייה.
כן, שאלה השנייה איך הוא יכול לקבל כל מיני דברים קטנים בתור צרות גדולות. כמו החיות שלו, זה בשבילו צרות גדולות.
למה צרות גדולות?
כי קצת מעצפן. כי זה קצת מעצפן אותו. והן קטנות וילדות טובות.
צרות גדולות וקצת מעצבן אותו?
הם קצת מעצבנים אותו, אבל הוא אומר, את לא יודעת איזה צרות יש לי. הוא השני.
הוא השני. הוא,
כן.
הוא בן, אמרנו בן 10, נכון?
בן 10.
הבנתי.
כן.
והמעליו בן כמה?
בן 13.
אז הוא אומר שהאחיות הקטנות הם עושה לו הצעות קטנות.
גדולות, כן.
הצעות גדולות.
כן.
כי למה?
כי מפריעים, אבל ההפרעה שלהם זה ממש טיפה, ממש לא משהו רציני. הוא רואה את זה בתור משהו גדול.
אז לא צריך להתייחס.
אפילו שמתלונן ככה?
מה הוא התלונן? הוא לא... מה הם עשו?
הוא אומר, את לא יודעת...
הם נכנסו בשתיים בלילה, העירו אותו?
לא.
מה הם עושות? הם סגרות לו את החדר עם מפתח?
לקחו לו איזה משחק. לקחו לו איזה משחק, הפריעו לו משהו, לא יודעת.
לקחו לו משחק, הפריעו לו משהו?
כן.
מצוין. צריך להתמודד.
הוא מקבל את זה בקושי, ממש בתור מה קרה.
לא צריך להתייחס.
טוב.
צריך להגיד לו, זה קושי בינך לבין האחיות שלך, תפתור את זה ביניהם. אני לא מוכנה שתגיד שום דבר רע לאחיות שלך, כמו שאני לא מסכימה שהאחיות תגידו שום דבר רע לך. וזהו, אתה בן 10, אתה מספיק גדול, אתה יכול להתמודד לבד עם מי שאתה רוצה, איך שאתה רואה, עם האחיות שלך, בדרכך שלך. כמובן, בלי אלימות, בלי להעליב, אבל בדרכך שלך, להסתדר איתם, ולא להיב, אדרבה, לאפשר לו את זה.
כן. אבל הוא... טוב, תודה.
בסדר גמור.
תודה רבה.
בבקשה, תודה. להתראות, כל טוב.
כל טוב, שלום.
שלום, שלום. אנחנו נמשיך עם עוד כמה שאלות שיש לנו. לגבי אדם שאומר, אין לי כישרונות, ולכן אני לא מאמין בעצמי. מה עושים? אז נכון שיש לכישרון לבני אדם, לכל אחד, יש את הנטייה שלו, אבל זה לא מהווה את מרכז הכובד המשקל שישפיע על האישיות של האדם. רוב האנשים, תינוקות נולדים עם פחות או יותר עוד פחות או יותר אותם נתונים. לא יכולים לדבר, לא יכולים ללכת, לא יכולים לתקשר, ועם הזמן מפתחים את היכולות שלהם. כישרון זה כמו שהפתגם אומר, אחוז אחד השראה, 99% מאמץ. אנשים כישרונים בכל תחום, האם זו רק מתנה שיש להם? קשה לקבל את זה. הרבה אנשים איכותיים וטובים ויעילים, וכל אחד מספר שאם הוא הגיע להישג זה או אחר, זה בגלל הרבה מאוד התאמצות. הוא השקיע, הוא למד, התייאש, התאכזב, אבל שוב קם, שוב פעם, הוא... קם והתמודד עוד פעם, ואדם חורש, זורע, ואז קוצר, זה כישרון. כישרון, הכוונה שאדם מכשיר את עצמו עדי עשייה אקטיבית. לא איזו שהות פסיבית. אדם קם בבוקר, מזין את המוח שלו בביקורות, בחדשות לא נעימות, ברכלויות, במחשבות שליליות, וכל כך הרבה דברים שמתסכלים את האדם, מעייפים אותו, מנטרלים את האנרגיה, ואז המקום הזה הוא מצפה ש... יהיה לו איזושהי מוטיבציה לתפקד, לא יהיה הרבה. בהקשר הזה, הכישרון הוא יכולת שאדם מזין את המוח שלו בחשיבה שהיא יצירתית, והוא רואה את הפוטנציאל ואת היכולות, והוא מתאמץ, והוא משקיע בזדים החיובים יותר של החיים, וכמובן שהוא משקיע הרבה מאוד. כמו שהזכרנו, כישרון זה אחוז אחד השראה, ו99% מאמץ של האדם. אז זה נכון, זה קשה מאמץ, וקל להתעלות ולומר, וכך בני אדם יכולים להרגיע את עצם בקלות רבה, לומר לעצם, תראה, זה לא אשמתי, לי אין כישרונות כמו אדם האחר, וכך האדם מרגיע את המצפון שלו. אני לא אשם, סך הכל, זה שאני לא הצלחתי בחיים, זה לא אשמתי. סך הכל, יש לו כישרונות, יש לו יכולות, וכך אני מרגיע ואין לי שום רגשות אשמה. אדם יכול להרגיע את עצמו עם הרבה אשליות, אבל הרבה אנשים שלא נרקר בהתחלה בגילאים צעירים ובוגרים יותר שהכישרון, או ברגע שהם התחילו להתאמץ ולהשקיע, הם הגיעו להישגים נפלאים בחיים שלהם. ניקח עוד שאלה. אדם נכה שלא מצליח חברתית, הוא שואל האם זה בגלל הנכות שלו. התשובה היא שהרבה אנשים בטעות מאמינים שהמום שלהם הוא השורש והסיבה לחוסר הביטחון שלה בחיים. לא פעם אדם אומר לעצמו, אם לא המום שהיה לי, הייתי אדם אחר לגמרי, הייתי אדם עם ביטחון עצמי. אבל ברוב המקרים המשוואה היא בדיוק הפוכה. רגשי נחיתות ודימוי עצמי פגוע, מלכתחילה הם אלה שגורמים לאדם לתת לנחות משקל כבד מדי. כי כשהתפיסה הבסיסית של האדם היא שהוא נחות עם רגשי נחיתות, אז הוא שם דגש על הנחות. ברור שהשם ישמור, רחמנא ליצלן, נחות זה דבר שמקשה מאוד על החיים. אבל זה לא אמור לפגוע ברמה כזו שזה פוגע בביטחון העצמי של האדם. אם לא, שגם לפני כן יכול להיות שהביטחון העצמי של האדם היה כבר לא במיטבו. לכן, לנכות יש השפעה לדימוי העצמי, אין ספק. הנכות, יותר נכון להגיד שהיא מקצינה את הסבל, היא מכבידה על האדם יותר. אבל הנכות היא לא שורש החוסר ביטחון העצמי של האדם. חשוב לדעת מה השורש, בגלל שאם השורש זו הנכות, אז קשה לטפל בבעיה. אבל אם השורש זה הביטחון של האדם, זה עדיין קשה, אבל זה אפשרי, כיוון שהביטחון של האדם יכול להיות שהוא יותר בידיים של האדם, הוא יכול יותר לעבוד על זה. הוא יכול יותר לזהות את הנקודות החזקות שלו בחיים, את החוזקות שלו, לזהות את הכישרונות שלו, את התכונות שהוא רוצה לפתח בעצמו, עליהם לשים דגש. מחקרים מראים שבני אדם שסובלים מנכות, הזכרנו את זה בתחילת התוכנית שלנו, בין 4 חודשים לשנה, הם חוזרים לאותה שגרת חיים. בחודשים הראשונים עד 4 חודשים, כמובן שיש קושי עצום בגלל הנכות, השם ישמור, אבל תוך פרק זמן הם מסתגלים למצב, ובהדרגתיות הם מתחילים לחזור אל השגרה. ולכן חשוב שאדם ימצא את החוזקות, יחזק את הביטחון העצמי שלו, וכך יהיה לו קל יותר לחזור אל חיי שגרה. כאן התוכנית שלנו מגיעה לסיומה. תודה רבה, מנדי אור, אשר גרייבר, ולכם המאזינים, היו ברוכים.